אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
עכשיו לכאן תרבות, ההסקט, הרגע שבו איבדתי את החירות שלי.
Singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive.
חג שמח לכם, אתם איתנו בכאן תרבות, אני יונתן גת, ואנחנו בתוכנית מיוחדת לחג הפסח שנקראת הרגע שבו איבדתי את החירות שלי. בתוכנית הזאת אני אשוחח עם סופרים, שחקנים, זמרים ואנשי רוח שיספרו לי על הרגע שבו הם איבדו את החירות שלהם וגם על הרגע שבו הם זכו בה בחזרה. הראשונה שביניהם היא כלת פרס ישראל, השחקנית גילה אלמגור. גילה, מתי הרגשת שהחירות נלקחת ממך?
שחירות נלקחה ממני?
כן.
וואו. וואו. עכשיו בתקופת הקורונה. באמת, אני אף פעם לא הרגשתי ככה. אף פעם לא הרגשתי, זה פשוט שיתק אותי. כי את יודע, אני עברתי באמת, ממרום גילי, אני יכולה להגיד, עברתי את כל המלחמות, את כל המבצעים, והייתי בכל ה... הייתי כאן. ופתאום הדבר הזה, הסגר הזה, המוחלט, הבידוד, ולחיות באיזה מין רוגע שבכפייה, אני לא רגילה, רוגע זה כנראה טוב לאנשים, אבל אני טורבו, אני יודעת לעבוד מסביב לשעון, ופתאום אני מודה, המצב הזה משתק אותי. הוא עושה לי ממש לא טוב, כאילו שבאמת... קיצצו לי את הכנפיים ולקחו ממני את חירותי.
את יודעת שהרבה אנשים אומרים הפוך? שהם קיבלו עכשיו את החופש שלהם?
באמת?
כן?
אתה יודע, כל אחד זה it's a free country. אנשים יכולים לחשוב שטוב להם כך. אני מאוד לא טוב לי, ממש. תראה, אני לא יכולה לבוא בטענות מצד אחד. אם כבר להיות בבידוד, אז לראות את הים התיכון, שהוא מאוד יפה בכל שעה ובכל ימות השנה. והשמיים שהם ריקים ממטוסים ומעט רעשי רקע, הכל בסדר, ויש לי גינת גג נחמדה מאוד שהיא מלבלבת ופורחת עכשיו. אבל יחד עם זה, זה אחרת. אני אוהבת להיות, קודם כל אני אוהבת להיות בעבודה, ואני אוהבת להיות עם האנשים שאני עובדת איתם. בתקופה שאני עובדת, אם זה בהצגה או בסרט, האנשים שאיתם אני עובדת, הופכים להיות בעצם המשפחה השנייה שלי. כי הנסיעות מחוץ לעיר, או את יודע, כשעשייה של סרט, תמיד יש לי איזה דימוי שכולנו עולים על איזה רפסודה, בעומק הים, ואם מישהו, אם עד כולנו נאבד שיווי משקל ונצבע.
כן.
ובעבודה הזאת באמת השילוב, גם אם אתה לא אוהב את כל אחד, וגם אתה לומד לאהוב את האנשים, אתה אוהב לכבד אותם, אתה אוהב, כי זה give and take כזה, זה כל הזמן, זה דיאלוג מתמיד, וגם אתה בא לתיאטרון, אז עוד לפני זה נכנסים לחדר איפור, אומרים שלום, ערב טוב, ומה נשמע, ופושטים צורה, לובשים צורה, וזה... זה חלק מהם באמת איזה מין ריטואל של חיי משפחה מאוד מיוחדים.
כן.
משפחה מאוד מיוחדת. והנסיעות מחוץ לעיר שבכלל זה מצד אחד זו מכה, אבל מצד שני, מה תעשה? תגיד, אני לא רוצה. זה, ככה זה נכנסים לבן או לאוטובוס, בהצגה גדולה כמו סימני דרך באבימה, הנסיעה היא באוטובוס, וזה לא פשוט עם הרבה אנשים, עד הקורונה, וכן, וכל אחד יש לו את צריך את השקט שלו או את הרעש שלו. וזהו, ככה חיים, ופתאום הרוגע בכפייה הוא, למזלי אני גם קוראת הרבה, זה מרגיע אותי. קוראת הרבה ושומעת מוזיקה.
מה את קוראת עכשיו?
אני מסיימת ספר איטלקי שנקרא תעלול. מקסים, 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 על סב, שמשאירים את הנכד שלו אצלו, כי ביתו והחתן נאלצים לצאת לכמה ימים בגלל העבודה. והדינמיקה הזאת בין הסבא והנכד, זה מצד אחד, זה כתוב נהדר, ושוב אני קוראת דברים ששמתי בצד, שאני מאוד אוהבת לקרוא ספרים על קולנוע, או על שחקנים, או רעיונות עם שחקנים, ויש לי ספרייה נהדרת. פתאום מצאתי את עצמי חוזרת לטריפו והיצ'קוק. דיאלוג מדהים.
ספר מדהים.
מדהים. Yeah. איזה ספר זה. אני, אתה יודע, פרקים שלמים, אני כל כך, וברגמן על ברגמן, ששלחתי לנכדה שלי, שעושה עכשיו איזה עבודה על ברגמן, במסגרת לימודי קולנוע. ועוד משהו ש... company of actors, in a company of actors. זה ספר בריטי עם רעיונות של גדולי הבמה הבריטית על העבודה, מה זה החזרות ומה זה לימוד טקסט ומה זה, ופתאום אתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים במקצוע, פתאום לחזור אל הדברים האלה, אז אני מכל מלמדי השכלתי, זה פתאום שיעור בשבילי, שיעור במשחק, שיעור במקצוע, זה מרגש אותי מאוד.
מתי הרגשת שהחירות חוזרת אלייך, עוד שזוכה בחירות, שפתאום את מרגישה חופשייה?
זה אני יכולה באופן מאוד מאוד ברור להגיד לך ובשמחה, כשנסענו יעקב אגמון ואנוכי לניו יורק, יומיים אחרי שניסינו, וזה היה אחרי מסע מאוד קשה להגיע לנישואין, לאקט הזה של להתחתן, ונסענו לניו יורק לשנתיים. פעם ראשונה שלנו בניו יורק, שלו ושלי, ופעם ראשונה שלנו יחד משוחררים מהקשר שהיה קודם, לאגמון, בכל זאת, היה ילד, הוא הביא ילד לחגיגה הזאת, אבל פתאום הוא ואני, כמו שני ילדים ברחובות ניו יורק, אני זוכרת, שרנו ברחובות, ועפנו כמו ילדים, והרמנו את הידיים, ועלינו לאוטובוס, וירדנו מהאוטובוס, לגשם שוטף, והכל היה נהדר, ומעבר לזה, ומעל הכל, הגענו לניו יורק במאי 63, זה התקופה של המאבק של לשוויון זכויות, כן. של השחורים. וזה, אתה נמצא בעצם בתוך הליך היסטורי. והיינו מיד מקורבים לקבוצה של אינטלקטואלים יהודים שעמדו יחד עם השחורים בראש המאבק. ואיכשהו הם היו מרצים של אגמון באוניברסיטה ואימצו אותנו והיינו ממש שם. וזה, אתה נמצא בעצם בתוך המהלך ההיסטורי הכל כך חשוב הזה.
אז היית בשחרור בתוך שחרור.
נכון. ולראות את, ממטרים ספורים, את מרטין לותר קינג, נושא את הנאום בוושינגטון, I have a dream, that one day. אתה יודע, אתה נוגע בהיסטוריה בכף ידך. וזו באמת הייתה תחושה של חופש אמיתי, ולרוץ להצגות, הצגות איזוטריות, הצגות חשובות, וחוסכים פני לפני, כי לא היה לנו גרוש על ה, אתה יודע על מה, לא היה לנו כסף. גרנו בדירונת קטנטונת, במלון דירות, בווסטובר הוטל, בניו יורק, במנהטן, אבל זה, איזה חופש זה היה, איזה התחלה של חיים חדשים, וזה היה נפלא.
על נהר הספירים ישבנו במקומות המוכרים, לא שומעים, לא רואים, כאילו אנחנו אוויר. עוד מעט תיגמר הסרט, בקרוב המציאות, התמונה מטושטשת והצליל לא ברור. כי כולנו עבדים, אפילו שיש לנו כזה גם אנחנו תלויים עם פתקי החלפה. אז מה נעשה עם הכעס הזה? מה יהיה עם הקנאה? כולם רוצים להיות חופשיים, אבל ממה אלוהים? ממה? כולנו עבדים.
והנה מישהו שעוסק לא מעט בחירות, לפעמים הוא אפילו מצליח להוציא את הלקוחות שלו לחירות, וזהו עורך הדין אביגדור פלדמן.
בעניין החירות הפתאומית, מדובר כשהייתי בגיל 10, 11 או משהו כזה, היו הוריי נוסעים בכל קיץ לנופש בצפת, אני לא היה נשאר לעבוד. זה הייתה מסורת פולנית מוכרת מאוד. בצפת לא הגעתי אמנם לדרגת של אי חירות מקסימלי, אבל הייתי די מדוחדך רחוק מהספרים, מהספרים, מהחדר שלי. אז לכן יום אחד עשיתי מעשה וברחתי. ברחתי מן הבית, עליתי על אוטובוס שנוסע מצפת לתל אביב, עוצר גם בחיפה, אנשים יורדים למנוחה, והגעתי הביתה, אבי היה בבית, הוא עבד, וכך שהיינו יחד תקופה מאוד מאושרת של כמה ימים, הוא ואני. עד כאן לכאורה יכול היה להסתיים הסיפור, אבל הוא לא מסתיים. אחרי כמה שנים שהסיפור הזה היה מאוד חרוט בזיכרוני, וגם סיפרתי אותו אולי לכמה אנשים, פתאום שאלתי את אמא שלי שעוד הייתה בחיים, וגם הייתה צלולה, על הנסיעה הזו. היא אמרה, לא היו דברים מעולם, לא היה דבר כזה. אין סיכוי שאתה ברחת מצפת לתל אביב. שאלנו את אבא שלי שהכבוד מצב בריאות פחות טוב, אבל גם הוא אמר בתוקף, לא היה דבר כזה. בעוד שהנסיעה הזו זכורה לי ממש פרט אחרי פרט, איך אני יוצא מהבית, מתגנב לאוטובוס ללא כרטיס, עוצר בחיפה, מתכופף בספסל האחורי, מגיע הביתה, וחש את החירות הבלתי רגילה של להיות רק עם אבא שלי בבית, לאכול את התבשילים שלו, נקניקיות בדרך כלל. אז הסיפור נשאר בגדר לא ידוע, היה או לא היה. המצב השני, אמרו המצב יוצא דופן, אני קצת. זה המצב של היעדר חירות מוחלטת. וזה התרחש כשהייתי מאוד חולה. במחלת הלגיונלה. זה מין חיידק קצת דומה לקורונה במובן הזה שהוא מיד מתגלגל לריאות ומתחיל לאכול אותם לתיאבון. והייתי ממש ממש חולה, הייתי חסר חמצן לחלוטין, גם קצת יצאתי מדעתי. יחד אחרי ראיתי בטלפון שלי שניסיתי לקנות בלוני חמצן. מקומות שמוכרים בלוני חמצן. ואז אשתי אורנית, לא הייתה בבית, הייתה בחול, חזרה, ראתה את מצבי, גררה אותי מיד לבית החולים. לבית החולים מיד הרדימו אותי והנשימו אותי. ואז הרדימו אותי בחומר הרדמה, שהוא גם בעצם סם. והוא נקרא, כשמיד אותו סם, שישתמש קטמין. קטמין, שהוא סם הזיות מעבר לכל. ובסם הזיות הזה עברתי את חוויית אי החירות, העמוקה, המוחלטת ביותר. הייתי פשוט באותן הזיות שהיו לי, הייתי מין עבד קטן למלאכים גדולים, לאלים, שעשו בי כל מה שהם רצו. העבירו אותי מיד ליד, השקיעו אותי במים, העלו אותי מן המים, והרח הייתי מורדם כעשרה ימים. וכשהתעוררתי, ועד עכשיו החלום או ההזיות או הסיוטים הללו חוזרים אליי. התוצאה מסקנה לדעתי, גם החירות וגם אי החירות, כולם מתרחשים רק בחלומות ובהזיות.
וכשאתה, בתפקיד שלך כעורך דין, כשאתה טוען בבית משפט למשל, אז מה, אתה מרגיש שאתה לחוד? בעתיק שבו אתה עובד, או שאתה להפך, שאתה מרגיש שחרור?
להפך בדיוק. כשאני טוען בבית משפט, בדרך כלל שוב, גם, אדם די, אני אדם כנראה די בלשם, די מופנם וכזה, אבל בבית משפט אני פתאום פורס כנפיים גדולות וממריא, ומתאמת, ואומר דברים חשובים, לפעמים חשובים פחות, ולפעמים גם מוציא אנשים מבית הסוהר, יש בזה עונג לא מבוטל.
ועכשיו אנחנו עם אחד האומנים הבולטים של הרוק הישראלי, ערן צור, שמספר על אובדן החירות שלו מזווית קצת אחרת.
הפער שהרגשתי שאני מאבד את החירות שלי הייתה בשנות ה-90, בערך באמצע שלהם, אני חזרתי חופשה באמסטרדם, ובשדה תעופה מישהו אמר לי בוא איתי לחדר וחיפש עליי סמים. זאת מתלמדת כזאת אחת שהוא ניסה לעשות עליה רושם, וגם תפס אותי כמו התל אביבי ושאפשר ככה להתגלח עליו, ומאוד מאוד לא אהב אותי בלשון המסע מהמבט הראשון. זאת הייתה התעללות לשמה, לא היה עליי שום דבר. והוא איכשהו הצליח להגיע למצב שהוא מגיע אליי הביתה עם כלבים, והכל ככה באמת כאילו ללמד אותם, להתלמד אותו יותר, להרשים אותם באותו הזמן, גם לעבור ולקחת פיתה עם שווארמה באיזה מצדה בתל אביב, כאילו לצאת מהסדר, וזה פשוט התגלח עליי הבן אדם, ואני לא יכולתי לעשות כלום, כי אתה יודע, זה איכשהו כאילו במצב של סוג של מעצר שהוא לא מעצר, ואת הלילה אני גמרתי בבית כמובן, אבל הייתי צריך לחזור איתו ואיתה בניידת עם הכלבים עד לשדה, ולחתום להם שזה איכשהו היה בהסכמה, כי הוא אמר לי שאם לא, אז אני אשב לילה בפנים. וחזרתי הביתה ואני הייתי חולה לשלושה ימים.
ומתי הרגשת שאתה סופר חופשי?
אני זוכר, נגיד, אתה יודע, את השנים הראשונות בדירה הסחורה, אחרי שגמרתי את המחויבויות שלי למסגרות, כן, איכשהו, אז אני זוכר את הרגשה הזאת של החופש, וגם עברתי עיר, הייתי עם הקריות, ובאתי לתל אביב, אז השנים הראשונות בתל אביב, היה בהם, הייתה בהם מידה מאוד מאוד גדולה של חופש מבחינתי, שרגעים מסוימים הוא ככה יפעים אותי, והגש אותי ושימח אותי, ורגעים אחרים הוא גם מפחיד אותי.
כן.
חופש מוחלט הוא, אתה צריך להיות גם מספיק ככה נגיד, לדעת להכיל אותו.
תתקן אותי אם אני טועה, אבל יש תחושה בשירים שלך שהנושא של חופש הוא מאוד מרכזי אצלך. בוא נאמר שיש לא מעט שירים, גם כאלה שמבטאים דברים מאוד קינקים, שהם ממש זועקים מרד ורצון להיות לוחם חופש.
אני מסכים איתך, בעיקר בקטע שאם מנסים לשלול לי את החופש הזה של להגיד כל מה שאני רוצה, או שאני רואה שעושים את האנשים, זה מאוד מקומם אותי. השלילה של החופש זה הדבר אולי הכי גרוע שיכול לקרות לבן אדם. ולי באופן אישי יש איזה מין תגובה שאתה יכול להפוך אותי למאוד מאוד פרוע, וכאילו שם אני לא יכול, אינסטינקטיבית אני מגיב לכאלה דברים. וכנראה שגם היצירה שלי שואבת מהמקום הזה.
אז מה עושים עכשיו כשנמצאים בבידוד? איך לוחם חופש מתמודד עם מצב של הסגר?
תראה, אני פה אחראי על שני בנים, ואני עכשיו בתקופה כזאת שאני מנהל את הבית, אני מתרכז בעיקר בדברים הבסיסיים האלה של לקנות, לבשל, לחבש, לנקות.
כן.
ואת החופש שלנו אנחנו לוקחים בלילה בטיול ארוך ברגל, שאין אף אחד כבר ברחובות, ואתה יודע, באמת החופש עכשיו הוא נשלל, אולי גם על פי ההוראות של הממשלה, אבל מהצד השני אתה יודע כמו למה,
כן.
אתה יודע שזה בעצם צעדי התגוננות כאלה, וכשאתה מבין למה אתה עושה דברים, למה אתה לא עושה דברים, אז זה כבר לא כל כך במקום של השלילת חופש.
כן. ערן צור, אני מאחל לך חג חירות שמח.
תודה רבה, יונתן. תודה רבה למאזינים. חג שמח.
אדם לאדם, אבק לאבק, עפר עפר.
אתם איתנו בתוכנית הרגע שבו איבדתי את החירות שלי, תוכנית מיוחדת לפסח. אני יונתן גת, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על נושא החירות מזווית לגמרי שונה, חירות של פוליטיקה וזהויות. ובנושא הזה אני רוצה לדבר עם העיתונאי והיוצר רון כחלילי, ואותך אני גם כן שואל, מתי ואיך הרגשת שאתה מאבד את החופש שלך?
הרגשתי שלקחו ממני את החופש שלי, שהחופש שלי בעצם בסכנה, בקיץ 2011, כשצילמתי את הסדרה על תודות השמאל הישראלי לערוץ 8, שנקראת על צד שמאל. באחד מימי הצילום, הגעתי בפעם הראשונה בחיי להפגנה בבילעין. והיו יחד איתי, את יודעת, גם צוות צילום וגם אקטיביסטים שכבר שנים מגיעים מדי שישי יחד עם התושבים המקומיים, עושים הפגנה, מתעמתים עם חיילי צהל וכו' וכו'. עברנו דרך השביל שחוצה את הכפר לאורכו, והגענו לאיזושהי גבעה, ומאחורי הגבעה, לעיניי המשתאות והמדהמות, עולים שני חיילים. אתה קודם רואה את הכסדה שלהם, אחרי זה אתה רואה את הפרצוף שלהם, ולאט לאט הם עולים, אתה רואה את הגוף הגדול עם החליפת המיגון, ואתה רואה רובים, והרובים האלה מכוונים אליי, מולי. ואני נדהמתי מהרגע הזה שבו הבנתי שחייל צהל שתפקידו הוא להגן עליי כישראלי יהודי, הוא פתאום נגדי. ואני הבנתי שכל החופש שלי באותו רגע הוא חופש שנמצא על בלימה. שכל זמן שאני מתנהג או פועל כפי שהרשויות והממסד הישראלי רוצה שאני אתנהג, והוא קורא לזה מיינסטרים, אז אני בסדר, החיילים מגינים עליי אכן. אבל ברגע שאני אומר משהו שלא מתאים לרוחה של לרוחו של המיינסטרים, לרוחו של הקונצנזוס, חייל צהל, בשר לבשרי, מכבן עליי רובה ומאיים עליי. זה היה הרגע שבו הבנתי שהחופש שלי מאוד מוגבל, מאוד תלוי על בלימה, ושכל מושג החופש הוא בעצם מושג מאוד הפכפך שיכול להתפך עליך גם.
ומתי הרגשת שאתה מקבל את החופש שלך?
אני הרגשתי שאני מקבל, הרגע שבו קיבלתי את החופש שלי, היה הרגע שבו הבנתי שאני מזרחי. לפני כן הייתי כל מיני דברים, הייתי דברים שאת חלקם בחרו אחרים, מה שנקרא הלחץ חברתי. אבל ברגע שהבנתי שאני מזרחי, פתאום דברים הסתדרו לי, פתאום יכולתי להיות אני, היה לי את החופש להיות אני. נכון שמזרחי זה הגדרה מצמצמת, כלומר, אם הישראליות זה הגדרה רחבה, אז ברור שמזרחי היא הגדרה מצמצמת, אבל דווקא מתוך הצמצום, אני פתאום הבנתי את החופש, את יריעת החופש שנפרסה בפניי, ופתאום הבנתי שדווקא מתוך הצמצום, ודווקא מתוך המועקה והכאב והדיכוי, יכול לצמוח החופש הכי גדול. וזה היה רגע כמעט משחרר, כי כל חיי בעצם ברחתי מהמושג הזה, ברחתי מההגדרה הזאת, חשבתי שהיא מאיימת, חשבתי שהיא מנמיכה אותי, חשבתי שהיא מכשיר לדכא אותי, ופתאום דווקא כשאני מאמץ אותה, דווקא כשאני אומר, כן, אני בחרתי בך, אני סולינרי לגמרי, כלומר מהחופש הפנימי שלי, בחרתי בהגדרה הזאת, מאותו רגע, אותו בית סוהר שממנו פחדתי, הפך להיות בעצם איזה סוג של גן עדן, עם אופק נורא נורא רחב, שבו יכולתי לשחק ג'אגלינג כאבת נפשי.
מה הרגשת שאתה יכול לעשות אחרת, אחרי שקיבלת בעצם את החופש הזה של ההגדרה הזאת, כמו שאתה אומר?
יכולתי להיות אני. לא הייתי צריך להסתתר, ולא הייתי צריך לשנות את המפתח, ולא הייתי צריך לשנות את שפת הגוף שלי, ולא הייתי צריך להתקן את הביוגרפיה שלי, ולא הייתי צריך למחוק את ההורים שלי, ולא הייתי צריך למחוק את שושלת היחסים שלי. פתאום יכולתי, כן, לחפש את הדבר הזה שנמחק במהלך השנים, הממסד הישראלי, הציוני, דאג למחוק אותו, פתאום היה לי את החירות לחפש בעצמי, את מי אני בכלל, את החופש להיות מה שאני רוצה, בדברים שעד לפני 3 דקות הוגדרו כדברים מזעזעים, כדברים איכותיים, כדברים בולגריים או ארסיים או פרחים, פתאום הפכו בשבילי יהלומים ופנימים. הם פתאום הפכו בשבילי הדבר עצמו. אני הרגשתי כמו, אתה יודע, כמו גולם שקם על יוצרו כזה. פתאום דווקא ההגדרה הזאת, שממנה כל כך חששתי, ממנה כל כך פחדתי, וכל כך ברחתי ממנה, היא ההגדרה שבסופו של דבר שחררה אותי. היא ההגדרה שבסופו של דבר הכי הגדירה אותי והכי נתנה לי את החופש לכן לדבר לא תקין וכן להתנהג לא תקין וכן לעשות דברים שהם כאילו לא תקינים. דווקא ההתקינות הזאת, היכולת לברוח מהפוליטיקלי קורקט, מהנימוס, מהכללים האלה שהמיינסטרים קובע לעצמו כל הזמן, הם דווקא אלה שאפשרו לי בסופו של דבר באמת לבחור את האני שלי בצורה הכי מקסימלית, הכי רחבה, הכי עמוקה, הכי מהמנת והכי מסעירה. כי בסופו של דבר מדובר בי, מדובר בשורשי שלי, ב-DNA שלי. וכל פעם שגיליתי איזה משהו כזה מזרחי, איזה, אתה יודע, מעמד האישה בתימן, או מעמד, לא יודע מה, הפועלים באיראן, או כאלה דברים, הרגשתי כאילו שאני שם עוד חתיכה בפאזל שלה, של ההגדרה הזאת. פתאום לאט לאט ההגדרה הזאת הובהרה לי, מתוך הבהירות הזאת צמחה העמדה שלי מול המערב ומול הקולוניאליזם, צמחה ההגדרה שלי והעמדה שלי מול הציונות הלבנה, צמחה אני הפוליטי שלי בעצם.
והנה אחת השחקניות הכי עסוקות היום בישראל, טיקי דיין, שמבחינתה את החירות שלה היא לא מאבדת כל כך מהר, גם לא במגפה. שמתרחשת פעם במאה שנה.
קודם כל לא הרגשתי שהחירות שלי עזבה אותי. אני באמת במשהו חריג, אני בסיטואציה חריגה, אני לבד, ואני סבתא, וכולם שומרים עליי כמו אתרוג, כאילו אני האתרוג, ושומרים עליי.
כן.
והם מאוד תוקפנים בעניין הזה, ואני לא יוצאת מהבית כבר 3 שבועות, אולי קצת יותר, ועדיין יש לי מה לעשות, עדיין אני מעניינת את עצמי, עדיין אני עושה דברים שאני אוהבת, כל מיני, אז זה לא פייר, כי אני באמת בלי שום מחויבות, אני מבשלת רק לעצמי, אין פה אף אחד שיצטרך משהו ממני, זה רק אותי, אני, אז אני מבשלת, ובסבלנות חותכת שום, דק, 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 שבחיים שלי לא הייתה לי סבלנות כזאת, לעשות דברים או לבשל, ופתאום אני, אתה יודע, ותראה, אני בשלושה חודשים האחרונים, הייתי כל כך עסוקה ברמות בלתי אפשריות ובלתי נסבלות, באינטנסיביות שלא הייתה כדוגמתה בכל הקריירה שלי. עשיתי 4 פרויקטים של צילומים, ואני השתתפתי בהצגה מאוד 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 מצליחה, משפחה חמה. אנחנו שיחקנו 23 הצגות בחודש, 21, 19, 22, ככה ברמה כזאת, כשאני צריכה לצלם יום-יום בשטוקהולם, בככה זה, בעוד סרט שעשיתי, ועבדתי באמת בטירוף, שהילדים פשוט אמרו, אמא, די, 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 מה? מה, מישהו רוצה לדעת עד מתי, עד איפה את יכולה להחזיק מעמד? הם לא הבינו את זה. ואז התקופה הזאת נגמרה. ביום שנגמר, יום הצילום האחרון של הסרט האחרון שעשיתי, ישבנו יחד על הסט, עשינו ארוחת רק כזאת של הסרט, חגיגית וזה, ואז הודיעו, מישהו בא ואמר שהודיעו ש... אין יותר תיאטרון. ושם הייתה, מה זה אין יותר תיאטרון? אין יותר תיאטרון. עכשיו, נסגרו כל התיאטראות, ואני קפצתי לאיזה חופש, כל כך שהיה דרוש לי ונחוץ לי, ואני הרי נורא אוהבת להיות לבד, אני נורא אוהבת את הבית שלי, ואני נורא רוצה לראות כל מיני דברים שאני מפסידה. והנה אני עכשיו עושה את זה. אני ממיינת גרביים, אני ממיינת חזיות, בחיים שלי לא עשיתי דברים כאלה. וזה עדיין מחזיק אותי בשפיות סבירה, אתה מבין? בטח שיש, פתאום יש איזה הבזק של איזה עצב, או איזה פחד, חרדה, מה יהיה, איך נחזור, הרי זה ברור שהתיאטראות זה יהיה הדבר האחרון. אף אחד לא ירצה לבוא למקום שיש 1,000 איש ביחד באולם אחד. ואני, זה קצת מפחיד, אבל זה לא משתלט עליי. אני אחת מתוך כל העולם, אז נראה איך העולם מתנהל, ואני אשתתף שם בתקווה.
תיקי דיין, אני מאחל לך חירות שמח.
תודה, חביבי.
יש לי סיכוי להינצל, אני יודע. אני אוכל להתעורר, להתפקח. אני אוכל עוד לדבר באהבה על עצמי ועל העיר ועל אישה. כבר עכשיו אני פחות כועס, וגל שקט של רגש מתפקע. אמא שאלה בן בלילה, אמא כאן לידך כל הזמן. אבל עכשיו כמו שאני יושב יש לי סיכוי להינצל, אני
עכשיו אנחנו שמחים לארח בתוכנית את הרב בני לאו, ואותך אני רוצה לשאול, הרב לאו, האם אי פעם הרגשת שגזלו ממך את החירות שלך?
זה מאוד מעניין השאלה הזאת. אני יכול לחשוב, קודם כל, שאני אדם פריבילג, שחי כאדם, כילד, כנער, כצעיר, כחייל, כאזרח. אני חי בתחושת חירות, וכשאתה שואל אותי, האם אני יכול לבקור שנלקחה ממני החירות, אז אני קודם כל אומר, בפריבילגיה גדולה, שיש חוויות שהן דומות ללקיחת חירות, אבל לא ממש. למשל, אני זוכר את הרגע, או את התקופה הראשונה בצבא, תקופת הראשית הטירונות, שפתאום קלטתי, פעם ראשונה, שמישהו כאילו נוטל ממני את הזמן, שהזמן שהוא לא שלי, שאני לא יכול לעשות פסיעה אחת, אפילו כלום, שלא תחשב למרד. פתאום קלטתי את המשמעות של שיעבוד. אני יודע שזה דבר מזעזע לחשוב על חייל בצבא הגנה לישראל שחווה חוויה של עבד, אבל אני אומר, זה דומה. המושג של לא להיות שולט על הזמן בכלל בכלל. זה היה רגע מאוד מאוד צלול בחוויה שלי, של להרגיש משהו שהוא מעין עבדות, לא חלילה עבדות, אבל מעין עבדות.
והרב לאו, מתי הרגשת שאתה זוכה בחירות שלך מחדש?
דווקא זה אני מרגיש הרבה הרבה פעמים. במקומות שאני עושה משהו שמשנה את המסלול הרגיל של החיים שלי מתוך בחירה. עכשיו, יש המון דוגמאות לזה, שאתה, נכון, לכולנו, יש קורות חיים. אנחנו אומרים לנו בכל מיני מקומות, תשלחו קורות חיים. יש קורות חיים שהם, הייתי פה והמשכתי לפה והמשכתי, משהו מאוד אבולוציוני. משהו שכאילו הסללה של החיים. שזה דבר כאילו לא בחרתי, אלא נסללתי לתוך הדבר. ויש תחנות בחיים שאתה אומר, וואו, את התחנה הזאת אני בחרתי. יש לי כמה דוגמאות פשוטות שהן הולכות לכל מיני מקומות. למשל, אני הייתי בעולם של ישיבה, ובאיזשהו רגע אני קיבלתי החלטה לצאת מהישיבה, מהמסלול הרגיל שלי, וללכת לצבא רגיל. זה היה בשנת 80. זה היה רגע בחוויה שלי. תראה, מקודם אמרתי לך שההליכה לצבא זה העבדות שלי, ועכשיו אני אומר לך שאותו דבר בדיוק זה החירות שלי. זה הרגע שבו אני בחרתי לעשות משהו שהוא לא היה חלק מהסללת החיים שלי. שהוא היה בחירה חופשית לגמרי לשנות מסלול. הרעיון הזה שאני יכול לשנות מסלול, שאני עשיתי משהו ואני אומר, עכשיו לא. מקומות שאני בחרתי לעזוב עבודה, לא שהזיבו אותי, אלא שאני הייתי במקום, ואני עזבתי ואמרתי, זהו, אני רוצה ללכת למקום אחר. הרגע של הבחירה, זה בעיניי הטעם הכי מתוק של החירות.
הרב בני לאו, אנחנו מאחלים לך חג חירות שמח.
גם לכם, תודה רבה רבה.
סיימנו שעה ראשונה של התוכנית הרגע שבו איבדתי את החירות שלי. אני רוצה להגיד תודה למפיקה שלנו ילנה גולדברג, אני הייתי יונתן גת, ואנחנו נתראה בחלק השני של התוכנית. להתראות.
אל תלכי במורד של מסדרון אינסופי, כל הדלתות מובילות לחדר אחד. הגג שלו הגשם דופק הוא מספר מספר לך שאת לבד התקרה בו כחולה וכחולים הקירות ותלויה בו מראה שמראה מה היה יכול להיות בעולם מקביל שם אנחנו אוהבים תמיד במרחק נגיעה מכאן במרחק נגיעה בעולם מקביל שם הלב אף פעם לא רגיל במרחק נגיעה מכאן במרחק נגיעה מכאן צל חיוור על פניה מתגלה מסתתר היא רגועה כשסוסים רצים לבדם קצה חיוך היא רוצה רק לשקוע נמוך אל הפנימים שזורחות על קרקע היה התקרה שם כחולה וכחולים הקירות
שמל קרקע